אנחנו עכשיו עוברים לפרק רביעי בעזרת השם סייעתא דשמיא. באופן כללי נתחיל כאן בפרק בכמה תקנות שתקנו לטובת גט, ומתוך כך פרק רביעי ממשיך בתקנות שבדורות שונים המשיכו לתקן תקנות בנושאים אחרים שלא שייכים לגט. המשותף תקנה מפני תיקון העולם. גם פרק רביעי, גם פרק חמישי יעסוק בנושא הזה. אנחנו מתחילים קודם בעניין הגט. אז יש לנו כלל, הבעל יכול לבטל את הגט. הבעל יכול לבטל את הגט, ממילא, אם הוא יכול לבטל את הגט,
כל זמן שלא הגיע לאשתו.
אז איך הוא מבטל? יש לו כמה אפשרויות. אפשרות אחת, שהוא שולח שליח, שיתפוס את השליח. או שליח לאישה, ולהגיד לה, תראי, אתה מודל תקבל גט, ביטלו את זה. אפשרות ב' שהוא בעצמו הולך לאישה ואומר לה, שהוא בעצמו הולך לשליח לבטל אותו. או הולך לאישה ואומר, אתה אמורה לקבל גט, לבטל. אבל בראשית הדרך הייתה לו אפשרות גם לבטל את הגט על ידי בית דין מקומי של הוא גר שם. נגיד הוא גר בניו יורק, הוא ניגש לבית דין ומודיע להם שאני מבטל את הגט, שלחתי גט ואני מתחרט ומבוטל. ואז באמת הגט מבוטל. אבל מה שקרה, לפעמים האישה מקבלת את הגט, היא לא יודעת, היא לא יודעת שביטלו את זה, היא מתחתנת, ואז יש בעיה גם של ממזרים וגם של הבעל שמתחתן איתה השני, בעצם הוא בעל אשת איש. אז ביטלו את האפשרות הזאת, שכן, אמנם להלכה זה כמראה, רק לכתחילה, בדיעבד זה מועיל, אבל בכל אופן ביטלו את האפשרות הזאת כדי לא מפני התקנה. אז נראה את המשנה. השולח גט לאשתו והגיע בשליח. נשים לב למילה והגיע. הבעל השיג את השליח, כן? לא הכוונה ש... הוא במקרה פגש אותו. הוא הלך נגיד לבית המלון שהוא יוצא משם לנסוע לארץ אחרת, והוא פוגש אותו, אומר, טוב שאני פוגש אותך, אני רוצה לבטל. או אפשרות שנייה, ששלח אחריו שליח, הבעל שלח שליח שני אל השליח הראשון, מה הוא אומר לו? גט שנתתי לך בטל, או הוא או השליח, כן? השליח שני אומר לראשון, מה הוא אומר לו? פלוני שלח אותי אליך ואומר שהגט שנתתי לך הוא בטל. כן? אז מה בעצם, כשהוא שולח את השליח השני, מה הוא עושה? הוא מענה את השני להיות שליח על מעשה הביטול. אז אם כן, יש אומרים שזה לא השליח, הוא עצמו מבטל את הגט בזמן ששולח את השליח השני, ושליחותו של השני זה רק להודיע לשליח הגט שהבעל כבר ביטלו, כן? למה מביאים את הפירוש הזה? כי לפי הפירוש הראשון, מי לא ממסר לשליח? אז איך הוא יכול? מה הוא אמר? לא תלך ותבטל על ידי דיבור. אז לכן עניין הבעל הוא היחידי, לכן הוא בעצמו מבטל. ומה שהשליחות שלו להודיע לשליח. הלאה. קידם אצל אשתו. הבעל בעצמו מודיע לאישה שהוא מבטל את הגט לפני שהגט מגיע אליה. תודה. אז עכשיו, מה הוא אומר לה? קידם הבעל אצל אשתו, או ששלח אצל השליח ואמר, הגט ששלחתי לך בטל הוא, הרי זה בטל, כן? או שהוא אומר לאישה, כן. איך השליח אומר? בעלך שלח אותי אליך למר לך שגט שלח לך בטלו. הרי זה בטל. אם יש הגיע גט לידה, אם יש הגיע גט לידה, שוב אינו יכול לבטלו. הגמרא תשאל פשיטה. כן? אז לכאורה, צריך בירור מה שקורה כאן. המשנה ממשיכה. בראשונה היה עושה בית דין במקום אחר. איפה שהוא גר, נגיד בניו יורק, הוא מתכנס בית דין, הגמרא תדון שאיזה בית דין, בדרך כלל בית דין זה שלושה אנשים, בכל אופן כאן לא צריך דיון, למה צריך שלושה? בדרך כלל בית דין של שלושה, כשיש דעות וצריכים להכריע, אז השלישי מכריע ביניהם, בדין שקול, פסול. אבל כאן, כיוון שזה רק הצרה בפני פורום של שופטים, אז יש אומרים שמספיק שניים. כן, פשטות זה שלושה אנשים, כמו רב ששת אומר בגמרא. רש"י כאן במשנה גם מפרש כך שזה שלושה. אז הוא היה בעצם מכנס, הוא נגיד, הוא לא יכול להשיג את השליח כבר, הוא טס או הלך כבר, הוא לא רואה אותו. הוא מכנס את בית דין המקומי ואומר להם, תראו, אני שלחתי גט, אני מודיע לכם, אני מתחרט, הנה, אתם הפורום הזה. עד שבא, התקין רבן גמליאל זקן, שלא יהיו עושים כן מפני תיקון העולם. והמילה הזאת ממשיכה עכשיו בשני פרקים. בהתחלה בתיקוני גט, ואחר כך עובר לתיקון העולם של נושאים שונים ומשונים. המשותף שבהם, הכותרת תיקון העולם. אז מה תיקון העולם? אם הבעל יכול לבטל בניו יורק, האישה מקבלת גט, אז היא תתחתן עם מישהו, ואז בעצם היא אשת איש, אם זה תופס. אז כל הביעות של הבעל אסורות, וגם שלה, וילדים שלא נולדים זה ממזרים. הגמרא מביאה שתי דעות. רש"י, אומר רש"י, השולח והגיע והשיג, רש"י אומר. אינו יכול לבטל בגמרא פריך פשיטה. מה זה, על מה זה הולך? על מקרה שהוא יכול לבטל רק לפני שהגיע גט לידה. אחרי שהגיע גט לידה, רש"י קפץ לסוף המשנה, אז הוא לא יכול לבטל. כן? הלאה. אומר רש"י, בראשונה לא היה מבטלו בפני השליח ולא בפני האישה, למקום שהיה עומד, היה מבטלו בפני שלושה. מפני תיקון העולם, שהשליח שאינו יודע בדבר, מוליכו בו, לא, לא, והיא ניסית בו, אבל בעצם היא עדיין אשת איש. כן. עכשיו, רבי טוען שרק לכתחילה, אבל אם בדיעבד הוא כן ביטל בפני בית דין, זה תופס. אומר תוספות, לרבי דאמר ביטלו מבוטל, שבדיעבד זה כן מועיל, אז נקת הגיע בשליח, אוכה דמילתא. דאז מותר לבטלו, ורגיל הוא לבטלו. אבל בפני בית דין שלא בפני השליח, אסור לבטלו מדרבן המשמתקן לרבן גמליאל. ועוד נקת הגיע בשליח, דאשתא, אין צריך בית דין. הנה מי, היא גופה, אתה לשמינן. דלא אמרינה לצעור רק המכוון. כי דאמרינה בגמרא, לא לומר דווקא בחיי גבנה בתל. כלומר, בעצם, למה אנחנו אומרים, כן, הגיע בשליח, לאו דווקא הגיע בשליח, בעצם גם אם הוא בעצמו ביטל בדיעבד זה מועיל. גמרא, אומרת הגמרא, במשנה כתוב השולח גט לאשתו והגיע בשליח, הגיעו לא קטני, אלא הגיע, ואפילו ממילא, יש הבדל אם הגיעו, יש כאן מה שנקרא סימון לאן הוא רוצה להגיע. הגיע, זה יכול להיות, הוא הגיע לתחנה ופגש את השליח באקראי. אז זה החידוש ששליח, ואפילו ממילא, כן? ולא אמרינן לצעורי הוא קדם מכוון. אנחנו לא אומרים שבעצם הוא לא רצה לבטל, אבל הוא ראה את הגט, אז הוא רוצה לצער אותה. או לצער אותה, יש אומרים שהפירוש הוא רוצה לתת לה את הגט, אבל רוצה לעכב את זה כמה זמן, למתוח אותה, או להכניס אותה לחוסר ודאות. יש אפילו גרסה, נדמה לי הרשב"א אומר לצעורי, רוצה לשגע את השליח. השליח כבר עשה מאמץ, בסוף הוא רוצה...
למה פתאום לצער אותו?
כן, לא, לפעמים יש איזה אינטרס, אינטרס לטרטר מישהו. כן, זה מעניין, זה דת יחיד, אבל כן, הייתי חושב, אומרת הגמרא, ולא אמרינה לצער רק מכוון, שכוונת הבעל רק לצער ולא לבטל ממש. אחר כך כתוב המשנה ששלח אחריו שליח, אחרי השליח הראשון הוא שולח שליח, למה לי, שואלת הגמרא, הרי אחרי שכבר אמרת שהבעל יכול לבטל את הגט, ברור שהוא יכול למנות שליח, הרי כל העניין של שליחות ידוע לנו, כלל בכל התורה כולה, ששלוחו של אדם כמותו, כן? ובוודאי שאמא שלי, שהבעל בעצמו מבטל, כן, יש שיטה שהוא אומר לשליח, אתה תפגוש את השליח, ואתה תבטל את השיחות שלו, אבל אתה תבטל את, את הגט, אבל יש אומרים, לא, הבעל מבטל בעצמו, רק הוא שולח את השליח להודיע את זה, כן? אז פיתה שיכול להודיע אותו על ידי השליח, אם כן, אז אם כן, שואלת הגמרא, למה לי? שואל, אומרת הגמרא, הרי זה כלל ידוע ששלוחו של אדם כמותו, עונה הגמרא, מה הוא דתימה לעלי משליחות הידי בטרה, משליחות הידי כמה דליבת לי, לא חזק השליחות שלה, שבעצם מה קורה? שליח ראשון, הוא ברמה, נקרא לזה רמה אחת, השליח שני גם ברמה אחת, אז איננו חזק יותר מהשליחות של הראשון. השליח השני הוא לא עדיף עליו. אז אי אפשר לבטל על ידי שליח, אבל הבעל שהוא בעל דבר, הוא בעצמו יכול לבטל. למרות שבכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותו, אז אם כן, כיוון שהדין הזה של ביטול השליח זה בא דיבור ומבטל דיבור, כן? או, היה מקום לחשוב שהואיל ושליח הגט נתמנה לומר את הדיבור של הבעל, אז רק הבעל בעצמו יכול לבטל את הדיבור הזה, ולא שליח. כלומר, יש כאן, הרי הוא, זה דיבור של הבעל שהוא מבטל את הגט. על כל פנים, הגמרא אומרת, מה הוא דתימה הייתה, מה לדעתך, לא אלימה, לא חזק, שליחותי דבטרה של האחרון, היינו השני, שנשלח לבטל את השליחות, משליחותי דקמה דלבטלי. כן, מה היא חזית? זה כוח מול כוח. אז כן. כמה שמלן שהוא יכול לבטל את הגט, באמת הוא כן יכול. למה שלוחו של אדם כמותו גם לבטל דיבור של המשלח, דיבור יותר מוקדם. אומרת המשנה, כתוב ציטוט מהמשנה, קדם הוא אצל אשתו, אם הבעל הגיע ראשון לפני שמגיע השליח וביטלו בפניה, הרי זה בטל, כי אין כאן שום, הוא בעצמו מבטל, כאן אין חשש של תקלה. שואלת הגמרא, למה לי? הרי ברור, זה הכי טוב, אם הבעל בעצמו מבטל ומודיע לאישה, נו מה הבעיה? מה הוא תימה? כאילו אמרינה לצעורה כמכוון, אני מילי לשליח. אבל לדידה, כשהוא מודיע ישירות לה, ודאי לצעורה כמכוון, ולא לבטל את הגט. למה? זה יש לה צורה לכאן ולכאן. אז כן, כיוון שהוא עשה מאמצים, כן, אולי, כי בעצם היה צריך שוח שליח, הוא עושה מאמצים, כנראה יש לו איזה אינטרס, למרות שאפשר להגיד, הוא רוצה לבטל את הגט. טוב, או ששלח אצלה שליח, לומר לה שהגט בטל, הרי זה בטל. זה למדנו במשנה, שואלת הגמרא, למה לי? למה צריכים להגיד את הדין הזה? הרי אמרנו שאם הבעל מבטל את הגט בין בפני השליח, בין בפני האישה, אז הגט מבוטל, כן? והוא יכול למנות שליח, לומר לשליח הראשון שהגט בטל. למה צריכים להגיד שהוא יכול למנות שליח לאישה? מה הוא דתימה? איהו הוא דלותרה חדת על הציעורה. הוא באמת, אפשר להגיד, הוא לא תורח בשביל, עכשיו סברה בדיוק הפוכה. הוא רוצה לצייר אותה. אז הוא עצמו, בשביל לצייר אותה, הוא צריך לנסוע קילומטרים ולהתאמץ. אנחנו אומרים, אם הוא הגיע, אז הוא לא בשביל לצייר אותה. אבל שליח, הוא משלם לו כמה גרושים, ומה אכפת לו כי תרח, ודאי לצעורה כמכוון, כמה שמלן שלו. כי לפעמים המתח הזה, המשחק, אם יתן גט, אומר לאישה, מפחיד אותה וכל זה, מעלה חשש שהוא מתכוון לצעורה. נראה כאן רש"י. רש"י אומר, הגיעו הווה משמע שרדף אחריו השיגו בכוונת מכוון, ואפילו ממילא שנשתה שליח בדרך והיה לו איזה דרך לשם במקרה, הוא צריך לקנות שם משהו, וראה הוא, ואפילו אחי בטל, ולא אמרינה להם בדעתו לבטלו, אלא לציור הבעל מה חודש עוד חודשיים, רשי שיטתו, לא לבטל את הגט לגמרי. כי השאלה, האם הגט הזה שהוא ביטל, הוא יכול אחר כך לשוב לגטלו, להשתמש איתו, אז זה גט ישן. אבל אם הוא רק בשביל לדחות את את המועד, הוא אומר, אני רוצה למתוח מסיבה כזאת או אחרת, ענייני מאמונות וכדומה, מעכב את הגט, אז הוא לא ביטל את הגט. הוא ביטל את, עיכב, אמר לשליח, היית צריך לתת מחר, תיתן בעוד חודשיים. אז אם כן, ולא אמרים, אז רשי, יש ראשונים אחרים שאומרים שאחרת, אבל רשי אומר, כן, שמה זה לציור הבעל, מה? חודש עוד חודשיים, שאם היה בדעתו לבטלו, היה רודף אחריו לבטולי, כן? שליחות עד כמה, דאמרים עליי, לא עדיף תמיני, אין לך כוח יותר מהשליח הראשון. יהוד לא תרח, כי בטלי הוא בעצמו בטל, ולכה למרצה ובכוון, דלא אבי מטרח נפשי משום מצערה. עכשיו זה סברה כזאת, אם הבעל תורח לרוץ עד האישה, לפעמים זה ימים ושבועות, אז זה לא בשביל משחק, זה בשביל, הוא רציני בזה. אבל שליח, כי שלח שליח לבטל, אמרים אין צירום מכוון משום תיחה, זה שליח אחרון לא אכפת לי, אז כמה שמלן, כן. תוספות אומר, לא אומרים לצורה כמחווה, ואם תאמר, פשיטה שהוא בטל. איך היה לנו לומר שאינו בטל, הוא עומד וצובח. יש לומר, דאבה אמינא, כיוון שאינו מביא עדים על כך, אם כן אינו רוצה לבטלו. הנה מי, אבי חיישינה להחמיר משום דילמה לצעורה כמחווה, כמה שלן דלא חיישינה. כן? טוב. אומרת הגמרא, אנחנו ממשיכים הלאה. אם שהגיע גט לידה, הבעל כבר לא יכול לבטל את הגט, למדנו במשנה. שאלת הגמרא, כבר רשי הזכיר, פשיטה, ברור, אם האישה כבר מגורשת, זה כבר, איך אומרים, בית שרוף נשרף, זה כבר נגמר הסיפור, אפשר לעצור את המעשה לפני, אבל אחרי שכבר נגמר המעשה, זהו. זה כמו שאחד נותן מתנה לחברו וזכה בזה, אחר כך הוא אומר, אצל הילדים יש, הם רבים, הוא אומר, רגע, אז תחזיר לי את המתנה שנתתי לך, אבל מבחינת ההלכה נתת מתנה והוא קנה, נגמר הסיפור. אפילו שאתה מתחרט, אתה לא יכול להתחרט, כי הוא קנה את זה. אז אותו דבר כאן, מה המשנה אומרת, אם כבר הגיע גט ורק אחר כך הוא מתעורר לבטל, אז זה לא מבוטל. פשיטה, ברור שאי אפשר לגרש. שאלת אומרה, פשיטה תשובה, להצריכה אלא דמאדר עליהם עיקר לבטלולי. זאת אומרת, רואים אותו כבר קודם, נגיד ביום דלת שבט, נתנו את הגט לאישה. אבל רואים אותו כבר חודש טבת, שהוא מנסה למצוא מישהו לרוץ אחריו, מנסה להשיג כרטיס במטוס, כל מיני דברים כאלו, כן, במציאות של היום, במציאות של אז כבר הוא מגלה בדעתו גילוי שהוא רוצה לבטל, אז הרצון שלו היה לפני שנתנו את הגט לאישה, אז הייתי חושב, דמעד הרלי מעיקר בתולי, מה עוד את אימא הגלה, מילתה למפריע דבתולי בתלה, כמה שמלן, שאין הגט בטל. זה מה שהוא אומר כאן, כן? שאין הגט בטל. או, נגיד, רואים שהוא רודף אחרי השליח. ועד שהוא משיג אותו, אז כבר, נגיד, לוקח לו 3 ימים, אבל כבר אומר לו השליח, עבוד, נתתי. אז הייתי חושב שמתחילים לחשב את הביטול מרגע שהוא רצה כמה שלן. יש כמובן מחלוקת בהמשך הסוגיה בין אביי ורבא, האם מועיל גילוי דת, גילוי דת בגט? כן, זה אחד הדברים שהלכה כמו אביי, יעל כגם. אז אם כן, כמובן, לרב המועיל גילוי דת לבטל את הגט, ולאביי לא מועיל. צריך שיבטל בפירוש. כך גם הלכה בעניין הזה. תמיד הלכה כרבה, חוץ מיעל כגם, אחד הגימל זה גילוי גילוי. אז מה לאביי החידוש, מה החידוש כאן? למרות שיש גילוי דעת כפול, הרי הוא גם רץ אחרי השליח ועושים כל מיני מאמצים, וגם הוא מגיע לאישה ואומר לה שהגט מבוטל, כן? אז רואים, זה גילוי דעת בפני עצמו שהוכיח סופו על תחילתו, שכבר לפני כן היה דעתו לבטל. בכל אופן, לא מועיל גט כזה. מה החידוש?
לא מדין גילוי דעת.
מה?
לא מדין
גילוי, לא כן. אלא מדין שהוא בעצמו בא ואמר לאישה. אז כאילו הדברים האלו שהוא מדבר עכשיו, הם מחפים על הגילוי דאטה. כן? אלא זה כבר מעשה. אז זה כאילו מראש הוא רוצה את המעשה. ולרב החידוש, שאף שגילוי דאט מועיל לבטל את הגט, זה שיטת רבה, זה רק אם אנחנו יודעים את זה, אנחנו לפני שהגט הגיע ידע ידוע לנו. אבל כאן, הרי שהוא רץ אחרי השליח, לא ידוע לנו מה, למה הוא רץ. אולי הוא רץ בשביל לזרז אותו, שלא יתעצל. כי כל רגע שהוא לא משלם, שהוא לא, היא לא מגורשת, היא תתבע ממנו מזונות. אז לכן זה דברים שבלב, דברים שבלב אינם דברים. טוב, הלאה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, למדו בברייתא. בטל הוא, אי אפשי בו, יש ברייתא שאומרת, אם הבעל אומר בטל הוא, או אי אפשי בו, דבריו קיימים, אז זה הגדרה מדויקת שהגט מתבטל. אבל אם הוא אומר פסול הוא, אינו גט, לא אמר כלום. אם הוא אומר אחד מהלשונות האלו, לא אמר כלום. למה? כן? כי הוא אומר פסול הוא, שהגט בטל מכאן, כן? מודיע שהגט כבר בטל מקודם, זה לא נכון, שלמעשה מעולם לא ביטלו. אם הוא אומר באמת בטל הוא, אי אפשי בו, אז מה הוא אומר? שתי הלשונות הראשונים, הגט בטל מכאן ואילך, זה מועיל. אבל בלשונות האחרונים האלו, משהו שמודיע שהגט כבר בטל לפני כן, וזה בכלל איננו נכון הדבר הזה. רש"י אומר, בטל הוא משמע בטל יהיה, וכן יהיה אפשי. פסול הוא לא משמע די הוא מבטל, אלא מוציא עליו שם פסול ועל איקה. כן, הוא אומר, אז זה לא נכון, הגט לא פסול. לא אמר כלום, כן? לא אמר כלום, רש"י זכה בה על כוחו. ואם יש לו בעל, לא, זה כבר דבר אחר, לגבי מתנה. אומרת הגמרא, למימרא, מה ראינו כאן? שבטל לישנה דליפטיל משמע. שמה, מה זה, אם הוא אומר בטל, אז בטל, כן, אם הוא אומר בטל, כן. לא, כי המשנה אומרת בטל הוא, כן? שמשמע שלא היה מועיל רק אם משמע בטל מכאן ולאבא. אז, אבל מה, כן? אבל בטל, בלי שהוא אומר, הוא למימרא דבטל, לישנה דליפטיל משמע. ולכן הוא, בעצם זה לא גט. ואמר רבא, אייבו, כלומר זה לא מועיל הלשון בטל. בטל זה משמע מכאן ולאבא. אז זה לא יועיל.
אני מבטל אותו מכאן
ולאבא. מה?
זה ניבטל משמע. אפשר לבטל אותו מכאן ולאבא.
רש"י אומר. יש הבדל בין בטל הוא לבין בטל.
אחרי יפשי בו, אני
לשון עתידם, הועיל וקיבלה, אני יכול לחזור בו. עוד פעם, למי אמרה דבטל לשנה דליפטיל משמע, כן, יהיה בטל, כן, בטל הוא מועיל לבטל את הגט. אולי בהתחלה הגמרא לא מתייחסת לתוספת של הוא. אז בטל לשנה דליפטיל משמע באמת, כמו שאתה אומר, שזה מבוטל. ואמר רבא בר אייבו אמר רב ששת מנושא אחר של מתנה, ואמרי לה, יש אומרים, אמר רבא בר אבוה, נקבל מתנה שאמר לאחר, לאחר שבאת המתנה לידו. נתנו לו מתנה. הוא עשה קניין, אומר, אחר כך הוא אומר, מתנה זו מבוטלת, או תיבטל, או היא שיבה, לא אמר כלום. המתנה קיימת, למה? מה הוא אומר? שתיבטל המתנה מכאן ואילך. אחרי שהוא קיבל, הוא לא יכול לחזור לבטל. אבל אם אמר בטלאי, או אינה מתנה, דבריו קיימים. משמע שבטלה, כמו כן אינה מתנה, לענייננו חשוב לנו את המילה בטלה, משמעותם לשעבר. והרי הוא אומר שהמתנה הייתה בטלה מההתחלה, והוא לא זכה, לא היה, הוא אומר, הוא מציר, נתנו לי מתנה, לא רציתי לבייש אותו, אני לקחתי את זה, אבל אני מראש לא רציתי לקנות את זה. על מה? בטל מעיקר המשמע. אז איך, במשנה אמרנו שבטל הוא משמעותו מכאן ואילך, ושם בטל זה שונה. או, אז הגמרא בהתחלה לא רואה הבדל בין בטל לבין בטל הוא. אז יש כאן סתירה, כן? לכן, כאן אצלנו בטל משמע, כן? מכאן הוא לאבא, ושמה בטל לשעבר. איך זה יכול להיות? עונה הגמרא, אמר הבאי, לשון בטל, עברנו לעמוד הבא, שתי לשונות משמע, הוא בעל שתי משמעויות, משמע דבטל, ומשמע שכבר הדבר בטל, ומשמע דליפטיל. ומשמע דליפטיל משמע, כן? כן, בבקשה, אפשר לשבת. יש כאן גמרא. או, אתה גר בשכונה?
לא.
אה, באת...
אני באתי אישי בקופת חולים, אז באתי לקום בדס הזמן, יושב נלמד.
בדיוק.
שישיעו פה,
זה... אשריכם, אשרי חלקיכם. טוב.
יושב בקופת חולים, יושב...
כאן מבריאים, החש בראשו יעסוק בתורה. טוב. אז השאלה בטל מיד ייכנס לנושא נוסף, למד בית עמוד בית, שהמילה בטל יש לו שתי משמעויות, הוא רב משמעות, משמע דבטל, שכבר התבטל, משמע דליפטיל, שהתבטל הדבר מכאן ואילך, כשאדם מזכיר לשון בעל שתי משמעויות, מסתם הכוונתו למשמעות שמועילה לעניין שלו לגבי גט, לשנה דמענה בקאמר, הוא רוצה שזה יועיל, ולגבי מתנה, אז הוא רוצה שיועיל לשנה דמענה בה, אז לכן, לגבי גט, הוא מתכוון להגיד לשון של שעבר, לשון מכאן ואילך, אבל לגבי מתנה, הוא אומר מראש, הוא רוצה שזה יועיל לו המשפט שלו, אז אם זה דו משמעי, בכל מקום אנחנו מפרשים את זה מהלשון שבעצם נותנת לנו משמעות למשפט. רש"י אומר שתי לשונות משמע, וכיוון דאחי הוא סתמה דמילתא, קטעין איני שמילתא דמעניא במילתא קטעין. הוא טוען דבר שמועיל לו. הרי, כן, אז כמובן, כן, כמו שאנחנו רואים. הרי כדי לבטל גט צריך הבעל לומר לשון שמשמעו שיהיה הגט בטל מכאן ולאבא. אז אצל גט, כדי שיהיה לשון מועילה, אז הוא אומר בטל כוונתו מכאן לאבא. אבל לגבי מתנה מכאן ולאבא, אדוני, זה שלך. מקסימום אתה יכול להפקיר את זה. אתה לא יכול לבטל אחרי שעשית קניין. זה שלך. כן, הרי אם אני נותן למישהו מתנה, הוא עשה קניין. אחרי שבוע אומר... אני לא רוצה את המתנה הזאת. יש לו אפשרות אחת, רק להפקיר את זה. כי זה כבר שלך, עשית קניין. רק אצל ילדים יש פוס, לפעמים נותנים אחד לשני, הם אומרים לו כל מיני כינויים, אנחנו, כן, לא, הם אומרים, אתה יחסת אותי, הרגזת אותי, אז תחזיר לי את כל המתנות שנתתי לך. על פי ההלכה אין דבר כזה, נתת, זהו, זה כמו קנה את זה, זה שלו. אז לכן בכל לשון, משמע, אם אתה רוצה להגיד שהמתנה שקיבלת לא תופסת, אתה צריך להגיד בטל מלשעבר, ואז זה מועיל. אמר רביי, נקטינן, אנחנו כך מקובלים מרבותינו, שליח מתנה הרי הוא כשליח הגט. לאיזה עניין? אז הרי ידוע, מי ששולח גט לאשתו, עד שהגט מגיע ליד של האישה,
או לחצר שלה.
או לחצר, כן, כל הקניינים, יכול הבעל לתת. כמו טיל מונחה. אתה ירית את הטיל, אתה יכול לפוצץ אותו לפני שהוא פוגע. אבל אחרי שהוא פגע, זהו, זה פקט. אז אם השליח כבר נתן לאישה, זה מאוחר. אז אם כן, אומרת הגמרא, כמו שבשליח גט, הבעל יכול לבטל קודם יכול לבטל לפני שהגיע, גם מי ששולח מתנה לחברו, הוא יכול לבטל את השליחות. ונפקא מינה, להולך לאו כסחי דמי. יש לנו, אם אחד אומר הולך, או שאומר הולך ושחה, או שחה לו. כלומר, אם אדם אומר הולך, כוונתו, תביא את זה אליו, מתי הוא יקנה את זה? זה יגיע לידו. אם הוא אומר שחה, אז הוא כבר עכשיו זוכה בשבילו. אם זה דבר של זכות, כן? זכין לאדם שלא בפניו. אם זה חובה, אי אפשר. צריך את הסכמת המקבל. אז אם כן, להולך, לאו תסחי, הולך. הולך זה משמע, מי שאומר הולך חפץ ופלוני, הוא לא אומר לו שחה. כן? אז אם הוא אומר הולך, גם במתנה זה לא מועיל. שאם אני הלך, אומר לי הולך, אני לא יכול לזכות את זה בשביל השני. מתי הוא יזכה, השליחות שלי תתמלא, כשאני אבוא לשני ואתן. אז גם בסדר.
אז זה רגע שהוא נותן לו. אבל אתה
אבל אם הבעל הבית אמר, אם הבעל הבית אמר הולך, והוא לא אמר שחה, כוונתו שהקניין,
כן,
שיגיע, נראה איך הוא יגיב. אבל אם אמר שחה, הוא זוכה בשבילו. אלא אם כן, יש הוכחה רטרואקטיבית שהנותן ידע שהשני לא רוצה לקבל. אז זה כבר חוב. כמו שנראה, אומרים שגט זה חוב לאישה. אז אם אחד אומר שחה, אם הבעל אומר לך, תזכה את זה לאשתי, אני רוצה מהיום, רוצה לחסוך דמי מזונות. מרגע שמגורשת, לא יכולה לפרנס אותה. הוא לא יכול חייב, כי גט זה חוב לאישה. כן? אבל יש מקרה שזה זכות בשבילה. למשל, אם אישה...
גט מוקדם.
לא, אם למשל, איש שלה, נגיד לי, יש לה ייבום, והיא רוצה להיפטר, והיא יודעת, נגיד הוא זקן וכדומה. אפשרות נוספת, שזה זכות לה, היא שלחה שליח לקבלה. ואנחנו יודעים מזה. השליח קבלה משתאה בדרך, אבל עכשיו, כיוון שהוא יודע שהשליח לקבלה, אישה שלחה, גילתה שהיא רוצה גט, אחרת מה היא שלחה שליח? אז במקרה כזה, גם בגט יש דין שזכין לו. ולכן, כי כולם שואלים, איזה השוואה יש בין מתנה לבין גט? גט זה חובה וזה זכות. אז אם כן, בואו נראה את הגמרא. אמר רביי, נקטינה, שליח מתנה הרי הוא כשליח הגט. הביטול יכול להיות גם כאן וגם כאן את השליחות. נפקא מינה להולך לאו כסחי דמי. כי הולך שייך גם בגט וגם במתנה, ובשניהם הוא לא זוכה עד שיגיע הדבר למקום פלוני. כן. רבינה מספר את הגמרא. השכחי לרב נחמן בר יצחק דטלי וקאי באיברה דדשה. הוא נשען על הדלת, על בריח הדלת. ככה, זה פוזה של אדם שמתעמק וחושב משהו, משהו מטריד אותו. אתם יודעים, לפעמים אתה רואה מישהו ככה, עומד ככה, זה נשען. מה, מה, מה קרה? אתה לא מרגיש טוב? מה, אתה רואה שהוא חושב על משהו, זה מטריד אותו. אז הוא עוצר, מתרכז כולו בעניין. אז אם כן, רבינה מצא את רב נחמן בר יצחק דתליב קייבי דשא. וכמי בא אליי, מה, אמר לו, במה אתה עוסק? אני רואה שאתה בעצם פתאום נתקעת באיזה בעיה. אמר לו, בטל מהו? הלשון, מה הדין כשהבעל אומר בטל? גט זה בטל. ולא אוסיף את המילה הוא כמו במשנה. אני בתחילת השיעור אמרתי שיש הבדל. כן? האם בטל לבד משמע בטל מכבר? כן? כמו שרשי אומר כאן. אז לא אמר כלום, שלמעשה הוא לא ביטל מעולם. או גם כשהוא לא אומר הוא, יכול להתפרש שזה מכאן הוא לאבא. אז אם כן, זה מועיל בגט במקרה כזה, כן?
ספק.
כמו שאמרנו למעלה, שבטל הוא בעל שתי משמעויות. אז אומרת הגמרא, תיקו. כן. נשאר בספק. אולי רק בטל הוא משמע שניים. כן? האם בטל זה כמו בטל הוא, שיש איזה שתי משמעויות, או רק אם הוא אומר בטל, אם הוא אומר בטל הוא, זה בעל שתי משמעויות. אמר רב שישה, ואמרה לה במתנית התנא, למדנו בברייתא. אם הבעל אומר, גט זה לא יועיל, או לא יתיר, או לא יעזיב, או לא ישאל אחד מהלשונות האלו, לא יגרש, יהיה חרס, זאת אומרת, חרס זה דבר שאינו שווה, חסר ערך, זה כלום, כן? או יהיה כחרס, אה?
חרס שבור.
לא דווקא.
כמו
חתיכת חרס.
עלה
חרס בידו. חתיכת חרס, כן. את הכינוי לדבר, לשטר חסר ערך. בדיוק, גורניש, בדיוק. אז אם כן, אם הוא אומר גט זה לא יעיל, לא יתיר, לא יזיב, לא ישלח, לא יגרש, יהיה חרס, יהיה כחרס, דבריו קיימים, והגט בטל. למה? משהו שהוא מבטל מכאן והלאה. הוא אומר יהיה. יהיה זה הכוונה, זה לא הוא שאתה אומר, הוא בטל הוא, אתה אומר, הוא יכול להיות כבר מבוטל. יתו יכול להיות עכשיו, מעכשיו אל אבא מבוטל. אבל כל הלשונות האלו זה מכאן ואבא. אז אם כן, ודאי שזה מועיל. אבל אם הוא אמר, אינו מועיל הגט הזה, אינו מתיר, אינו מעזיב, אינו...
משנה.
אם הוא אומר לא יעזיב, קודם זה כן מועיל, אבל הוא אומר אינו מעזיב, הגט הזה לא יכול לשחרר אישה, או אינו משלח, או אינו מגרש, או חרס הוא, כחרס הוא, כן? לא יהיה חרס. אז מה הוא רוצה להגיד? שיש משהו פגום בגט, אבל זה בכלל לא נכון, הוא לא פגום. וביטול מדבריו לא משמע. כל המשמע, מה? הוא לא יכול לבטל.
למה?
כי הוא לא אומר, הוא לא אומר מכאן ולאבא. הוא אומר, הגט הזה הוא כזה. יש בו איזה פגם. אבל זה לא נכון, הגט הוא כשר.
אם יש בו פגם, הוא לא פסול?
לא, אם אין לו פגם.
אם הוא כותב דבר שזה לא נכון, יש בו פגם?
אם פגם, אז זה גט פסול, נכון? אבל הוא אומר, אנחנו בודקים את הגט, הגט בסדר. אז הלשון הזאת לא מועילה, כי לא משמע שהוא ביטל. אמרנו, כדי שהגט יתבטל, צריך מכאן ולאבא. הוא צריך להגיד, הגט הזה, כמו אחד הלשונות הקודמים. אבל כשהוא אומר את הדבר, שזה מציאות, תדעו לכם, הגט הזה לא יכול לגרש. בסדר, אז זה, לכן, דבריו בטלים, בגלל שזה גט תקין, בודקים את ה... הוא תקין. מה? הוא לא יכול לבטל, אמרתי. הוא לא יכול לבטל. למה הוא לא יכול לבטל? כי הוא אומר, הדבר הזה לא בסדר. אתה יכול להגיד 50 פעם, אבל זה כן בסדר.
יש תהליך, יש הכל.
כן, אם הוא אומר, מכאן ואילך אני רוצה לבטל, זה משהו אחר, יש לו זכות לבטל את הגט. אבל אם הוא אומר, קובע עובדה שהגט הזה לא עובד, תקרא לזה שם רע, לא, הוא אומר, הגט הזה לא יכול לעבוד. אז הוא לא ביטל את זה, רק הוא רוצה לתלות את הגירושין בגט הפסול, וזה לא פסול. כן? למה? רואים עדים חתומים עליו, הכל כתקין, הכל בסדר, לכן זה לא גט. יפה. בוא נלך הלאה. אומרת הגמרא, נראה קצת רש"י אולי. רש"י, הגענו, בטל הוא, אם אמר בטל בשורות הרחבות, שורה שנייה, בטל הוא, אם אמר בטל ולא אמר הוא, מה הוא לשבר משמע, ואין בדבר כלום, כיוון דלא אמר הוא, או דילמה, בלא הוא נמי בית לשונות משמע, ולישנה דעה, דהני בעיקה אמר, כן, מכאן הוא לאבא. אז האם בטל זה כמו בטל הוא או לא? בטל הוא אמרנו בראש העמוד שמשמע שתי לשונות, ואדם בוחר להגיד משפט שהוא משמעותי, אז בגט צריך שיהיה מכאן הוא לאבא, לזה הוא מתכוון. אינו מועיל, משמע הוא אינו מבטלו, אלא מעיד בו שהוא פסול, והלא חזינן בי בפסול, והתקיים בחותמיו, חרס הוא כחרס הוא, לא אמר כלום, בכל לשונות הללו שעברו, אבל אם, כן? אבל אם הוא אומר, הרי הוא חרס מה הוא, לאבא משמע או לשעבר משמע? זה הגמרא המשך, לא למדנו את זה עוד. אומרת הגמרא, איבא אליהו, הרי הוא חרס, מה הוא? האם הכוונה מכאן ולאבא, ואז הגט בטל, או הוא רוצה להגיד, זה כבר חרס מקד מדנה. אבל זה לא היה חרס, היה גט כשר וטוב. אמר לי רבינה לרב אחא, ברי דרבה, ואמרי לה, יש אומרים שרב אחא ברי דרבה אמר לרב אשי, מה ישנה? לכאורה, למה זה שונה מהקדש? מי שאומר הרי הוא הקדש, או הרי הוא ההפקר, אז מוצאים מה הדין, גם לגבי הקדש, גם לגבי הפקר, שמועיל הלשונות האלו להקדיש או להפקיר דבר. למה? זה משמע לשון עתיד, כי אדם לא יכול להגיד הרי הוא הקדש והכוונה לשבוע שבר. שבוע שבר זה לא הקדש, אבל הוא יכול מכאן ולאבא, ואם זה מועיל בהקדש ומועיל בהפקר, אז אם כן, גם לכאורה, כשהוא אומר הרי הוא חרס, אז זה מכאן ולאבא, זה גט. זה התשובה של הגמרא. עכשיו הגמרא באה ואומרת, איך אומרים, יש מחזור. היום בהרבה מפעלים כדי איכות הסביבה, אז לא זורקים מעטפות, זה ממחזרים פעמיים, שלוש, לשמור. עכשיו, הוא ביטל את הגט. האם הוא יכול, אחר כך, איך אומרים, שלום הבית עוד פעם מופר. הוא אומר, הכל מוכן. אני רוצה להשתמש בזה עוד פעם. זאת השאלה, באיזה מקרים אפשר, באיזה מקרים אפשר. חוזר ומגרש בו, או אינו חוזר ומגרש בו? אם הבעל ביטל את זה וחזר בו, האם הוא יכול לשוב ל...
למה זה שאלה?
אה?
למה זה שאלה?
יכול
לזה... הוא יכול לכתוב עוד פעם?
כן.
הוא ביטל את
זה. זאת אומרת, כאילו הוא ביטל, אז התוקף
של... זאת אומרת, זה לשעת החירום, מה? אני מכיר את זה.
אבל ברגע שהוא ביטל
את הגט,
כן,
בגלל התאריך,
באמת אתה צודק. אם הוא אומר לשליח, תשמע, היית צריך לתת את זה בדלת שבט, אני מבקש תעצור, תיתן את זה עוד חודשיים, אז הוא לא ביטל את הגט, הוא עיכב את המתן. זה בסדר, אתה צודק בדרך. אבל ברגע שהוא מבטל את הגט, זה כאילו פג תוקף. כמו שיש לך איזה כרטיס של הרכבת הקלה. אתה אחרי שעתיים בא לנסוע, אומרים לך, אני...
עבר הזמן.
עבר הזמן. זה בטל. עכשיו, מה אני אעשה עם הנייר הזה? שילמתי עליו 7 שקלים. זהו. אז בוא נראה, יש גם גט ישן, מה שנקרא. חוזר ומגרש בו, אינו חוזר ומגרש בו. כן? אם הוא מבטל את הגט עצמו, אז זה נפסל לעולם, אי אפשר לגרש עוד. זה אין איזה שימוש חוזר. או אולי הוא מבטל רק את השליחות של השליח. אומר לו, אתה לא נותן את הגט. לא רק אתה לא נותן את הגט, רק עוד חודשיים. אתה לא נותן את הגט. אז הוא ביטל את השליח, הגט עדיין בסטנדביי. אם הוא החליט מחדש, הוא ישתמש בו. כן, אז זה הבעיה. הוא ימנה שליח אחר בדיוק. רשי ככה אומר, כיוונת לדעת רשי. רב נחמן אמר, חוזר ומגרש בו. כן, רב נחמן חוזר ומגרש בו. איך נזכור? הוא נותן לנו נחמה על הבעל, שאומר, תשמע, לא תצטרך לבזבז עוד פעם זמן וכסף. זה נחמן. ורב ששת אמר, אינו חוזר ומגרש בו. כן, הוא אומר שאי אפשר. והלכתה כבתי דרב נחמן, שהגט עצמו לא בטל והבעל יכול לחזור לגרש בו. שואלת הגמרא, הנה שאלת תמיעה, האם אכן כך? והקיימלה נלכתה כבתי דרבי יוחנן. דאמר חוזרת, אם אחד אומר לאישה בקידושין, הרי אני נותן לך כסף עכשיו, תתקדשי בו לאחר 30 יום. היא הסכימה. אחרי 20 יום, מישהו אומר לה, את יודעת, הבעל הזה הוא כך וכך וכך, מה השתגעת?
לא כדאי.
לא כדאי, אני יודע, כל מיני, הוא כזה לא מעשי וזה, חסר חסרונות, מי שמחפש חסרונות, יש לו מכאן ועד להודעה חששה. אז היא באה, אז היא אומרת, רגע, וואו, טוב שהוא אמר לי אחרי 30 יום, אחר זה על חזור, אז היא רוצה לבטל את זה. אז אם כן, היא יכולה לחזור. למה? היא חזרה, עוד לפני שחלו הקידושין. אותו דבר נגיד לגבי גט. לפני שחלו הגירושים, שהתבטל הגט והתפסל מגרש בו עוד. כן? או. עוד שואלת הגמרא, מה אתה משווה בין קידושין לגירושין? אך יאשת. יש הבדל בין הדברים. הטעם לגבי קידושין, מה שאמר רבי יוחנן, דיבור ודיבור. הרי היא הסכימה מהתחלה להתקדש על ידי דיבור. הוא שאל אותה, את מוכנה להתקדש? הרי בקידושין צריך הסכמתה. אדם לא יכול לפני שני עדים ללכת לבחורה שהוא מאוד רוצה. אומר, הרי את מקודשת לי ושם לה את זה ביד. אדוני, שום דבר, זה על הקרח. למה? בלי הסכמתה אין קידושין. גירושין על פי דין תורה אפשר גם בלי הסכמתה. מדין תורה הבעל יכול לגרש, אבל בא רבנו גרשום מאור לגבי גירושין, הוא יכול לכפות אותה, בלי לשאול דעתה. בא רבנו גרשום מאור הגולה ותיקן שגם בגט צריך הסכמתה. זה התיקון.
גם
אישה,
בגט וגם בקידושין?
קידושין ודאי, קידושין ודאי, אבל החידוש הוא מדין תורה באמת, בגט הבעל יכול לגרש בלי הסכמתה.
למה?
למה? כי
זה לא זלזול באישה.
או, אז בא רבנו,
יש מצב שהיא בסדר.
רבנו גרשון, לכן תיקן רבנו גרשון.
אחד
ושתיים, שלא יגרש אדם אישה, אלא אם היא מסכימה, עד שהיא מסכימה. זה
תיקון
לטובת
האישה.
כן, לטובת האישה, כי גם משתנה מעמד האישה, כן? פעם היא הייתה תלויה לגמרי בבעל, כן? אז
מה, חמין רבן גרשם שמה, שלא ייקח עוד אישה.
א', לא ייקח עוד אישה.
ייקח אישה אחת.
זה תקנה אחת. תקנה שתיים לא קשורה לתקנה הראשונה. שאם הוא מגרש, למרות שמדין תורה יש לו זכות לגרש בלי הסכמתה, אבל אנחנו מתקנים שלא יהיה גט בלי הסכמתה.
איך זה?
כך להלכה. זה שבע, אל תעשה.
אם מצא בה ערבה דבר.
שבע, מה?
אם מצא בה ערבה דבר.
אם
מצא בה ערבה דבר, מותר לגרש. או שילדים,
ודאי.
או שיכולה, או
שיכולה. יש מקרים.
זה לא מצב ש בלי הסכמתה.
טוב, יש מקרים, אנחנו לא מדברים על מקרים שאסור לה לחיות איתה, התייחדה עם מישהו. אז ודאי, הבית דין מחייבים מה תקבל. מדברים על מצב כזה שמותר.
מצב נורמלי.
כן. לא, איך אומרים? מישהו, אחד מהמחורים כאן, אומר לי שההורים שלו גרושים. לא. אז הוא שומע חבר אחר, אומר, זה כבר מנהג המדינה. כל הרבה חבר'ה כאן, ההורים, איך אומרים? כן, עד
לפני. היינו קטנים, היינו שומעים על אדם של גרוש.
זה היה נראה, נכון.
היינו רואים מצמח הרפי של גאוש, זה גורנס לגורנס, הוא לא שווה בכלל.
אסור.
אסור לחברה. אתה מעניין דבר כזה, הוא בכלל לא היה שם.
היום...
משקלים אליו כמת ארצה, בבקנס, בבניין...
נכון, נכון, נכון. שואל את הגמרא, נתקדם. הנה, והקיים אלה נכתבתי רבו יוחנן דמר חוזרת, אומרת, מה אתה משווה קידושין לגירושין? אחי אשתה, אתה בקידושין דיבור דיבור. הרי היא צחימה, היא אמרה, אני מוכנה להתקדש. עכשיו היא חוזרת, אתי דיבור, בא באמת דיבור, הוא מבטל דיבור. אבל, כן, אבל, כסף הקידושין לא מתבטל כי היא מחזירה אותו. כי הרי הוא יכול לקדש אותה או את מישהו אחר. באותו כסף, ואם מתעסקים באותו כסף הוא יכול לגדש שם חדש. אבל ואחה לגבי ביטול הגט, כן ואנדה בת לשליחות עדי שליח, אמנם מה הוא ביטל בדיבור שלו? את השליחות של השליח.
לא עשה
כלום. אז גית הגוף מיקה בעתיל, את הגט הוא לא מבטל. לכן הלכה כמו רבי יוחנן, שבאמת וכמו אצלנו, מי זה כאן? אמרנו רב נחמן, שבאמת יכול חוזרת בתלת. בראשונה היה עושה בית דין, היה כדבר כזה, בעל שגר בניו יורק, שולח גט עם שליח. פתאום הוא אומר, נפלתי על הראש, אישה כזאת טובה, מה קרה לי? אבל השליח כבר, הטיל יצא. על האונייה, על המטוס. אז נגיד לאונייה. הוא שלח את הטיל ולא מונחה, אתה לא יכול...
אז מה הוא עושה? הוא לוקח שני...
לפי הדין, או לפי הדין, בראשונה, מה הוא היה עושה? לא שני עדים. הוא הולך לבית דין, תוקף, אומר, רבותיי, תראו, קרא לי בנצ'ר, אני מודיע לכם שאני רציתי לגרש, אבל אני מעכשיו מבטל אותו. וזה היה מועיל, אבל אמרו חכמים, מפני תיקון העולם...
לא יעשו...
למה? כי האישה תקבל גט. ואז היא תתחתן. אז יש כאן שתי בעיות. בעיה אחת שהבעל השני, נכון, זה בעיה שנייה. בעיה ראשונה שהבעל חי איתה באישות והיא אשת איש. היא לא יודעת, היא שוגגת. אז אמרו חכמים, אין דבר כזה.
כיוון ששלחת את הטיל, גמרנו.
אז או שתעשה, תיקח מטוס סילון מהיר ותגיע, או שאם אתה לא, אתה לא יכול. אבל כתוב, רבי אומר, בדיעבד, אם הוא כן קיבלו, זה מועיל. לכתחילה לא עושים דבר כזה, בית דין לא יסכים. אז אם כן, אומרת הגמרא, המשנה אמרה, בראשונה היה עושה בית דין מקום אחר, ואת לא בפניהם. מפני תיקון העולם. עכשיו הגמרא אומרת, איזה בית דין זה? מה פירוש איזה בית דין? כל בית דין זה שלושה דיינים. הגמרא בסנהדרין אומרים, בית דין של שניים, בית דין חצוף. אבל כאן למה שואלים? כי בנושא של ביטול גט אין כאן דיון, אלא צריך כאן איזה פורום כזה משפטי, מספיק שתיים אולי, לא צריך שלושה. למה צריך שלושה? שיהיה בית דין, שלא יהיה בית דין שקול, שיהיה מישהו שמכריע. כאן לא צריך להכריע, רק צריך את הפורום, אז אולי שתיים. המחלוקת.
הקשר בין הבית דין...
איפה? עד שיגיע קשר זה... היה קשר. היה קשר בין ספרד לתימן, הרמב״ם הגר את תימן, בין מצרים לתימן, מצרים יותר קרוב. היה קשר בין ג'רבה לחכמי אשכנז, עוד שלא היה מטוסים. כן, נכון. כל... היו, רואים את הדברים. אומרת הגמרא, בראשונה היה עושה איתמר בפני כמה הוא מבטלו. אז לפני שתיקן רבן גמליאל, אז כולם שואלים, די, מה אתה שואל עכשיו המורה? רבן גמליאל התנא ביטל, אז מה נפקא מינה? יש אומרים שההלכה כמו רבי, שאם ביטלו מבוטל, אז זה יש נפקא מינה. רב נחמן אמר בפני שניים, רב ששת אמר בפני שלושה. אז אם אתם רוצים לזכור, לששת יש שני שינים. בשלושה יש גם שני שינים. אז רב ששת אומר שלושה, רב נחמן אומר בפני שניים.
שלושה
דיינים, הפורום צריך להיות שלוש דיינים, כמו בית דין רגיל. רב ששת אמר בפני שלושה, כתוב בית דין קטני, סתם בית דין זה שלושה, ורב נחמה לפני שניים, לבית תרי נע בבית דין קרי להו, גם שניים יכולים להיקרא בית דין. למה? כמו שאנחנו אמרנו. בית דין חצוף, לא, זה עדים, זה לא בית דין.
אז הוא לא כאילו עושה אותם בית דין?
לא, 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 עדים, זה עדים, זה לא בית דין.
אבל זה הולך לבית דין?
זה משהו אחר, זה למשמרת.
שהסמכת לבית דין.
כן, שיש עדים.
הסמכת של בית דין.
נכון, אבל הם בתור עדים.
לא משנה, אבל בלי החתימה של העדים, אין בזה...
תראה, תסלח לי, תסלח לי. מה השם הפרטי שלך? בן ציון, תשמע, מצד הדין, היום יש פרוצדורה שמעבירים את שטר הקידושין עם אישור, שטר הכתובה וכל זה לבית הדין. מצד הדין לא צריך. מצד הדין, פעם, שהיום אחרת יהיה בלגנים, שהיו ישראל מיושבים, איך, אז מה היה קורה? אדם פורש...
אדם היה פוגע באישה ומקדש אותה.
כן, מקדש אותה בפני
שני...
שני עדים. והכל, וכותב לה אחר כך, נושא אותה, לא כותב לה כתובה, הכל כן, אבל לא מעביר את זה. בית דין זה פרוצדורה, זה לא. הלאה. אמר רב נחמן, מינה מינלה, מינין אני לומד את הדבר הזה ששניים נקראים בית דין דתנן. נלמד כמה שורות מהעמוד, מהדף של מחר. כן? מוסרני לפניכם פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני. שמה? מה המוסר? שכל חוב שיש לי הגוונו כל זמן שרצה. כן? אומר רשי, פלוני פלוני, תראי משמע, כתוב פלוני ופלוני. שם כתוב כל חוב שיש לי ואין לי כל זמן שרצה. מוסר את השטרות לשני אנשים. כתוב פלוני ופלוני, נכון? פלוני ופלוני, הדיינים. אז אם כן רואים, רב נחמן, רב נחמן אומר, שניים, רב ששת, אומר, מה אתה חושב? התנא הוא רוכל? כפתורים, מסמרים, אין... הוא אמר שני, התחיל להגיד, מה הוא צריך להגיד שלוש פעמים, פלוני הוא פלוני הוא פלוני, הוא לא רוכל. ולכן באמת כמו כל, התנא קיצר, כמו למשל.
קרא זה אל זה ואמר.
או, והזכיר, פלוני הוא פלוני, הרי כמו בפרוסבול מספיק שניים, לפי דעות אחרות. כי שוב פעם לא צריך. אומר תגמר.
השניים האלה נקרא דיינים?
אה?
כן,
המוסר הרי אלה.
לפי הרב ששת לא. לפי הרב ששת שלושה.
כן, אבל נכון. אבל שמה, איך הפרוסבול עובד? שאני מקנה את השטרות לבית דין. זה הרעיון. ואז לא חל העניין של ביטול, הרי השביעית משמטת שמיטת כספים, לא חל. אז אם כן, רב ששת אומר, כן, אמר רב נחמן, מינה מינה לה. מאיפה אני לומד ומנסה ניסיון אחר להוכיח, דתנן, הדיינים חותמים למטה או העדים. אז אם כתוב דיינים או עדים, כמה עדים יש?
שניים.
שניים, אז דיינים דומיד עדים. מה העדים שניים? אבל דיינים שניים, זה ההוכחה שלו. אומרת הרששת, אומר, מי דעיריה, זה ראיה. הקדעיתה, הקדעיתה. כל אחד, כן, רק זה לא, אם באים בתור דיינים צריכים להיות שלושה ולא. שואלת הגמרא, למה ללמיתנה דיינים המתעדים? למה המשנה צריכה לשנות גם דיינים גם עדים? תגיד שהעדים חותמים ומבין ממילא שגם הדיינים, מה גריעותה בדיינים? בגלל שהם דיינים לא יכולים לחתום? הקמה שלהם זה לא שנה כתוב בלשון דיינים וחת מעדים, לא שנה כתוב לשון עדים אחת מדיינים. לא חשוב אם לגבי פרוסבול, אם הפרוסבול כתוב בלשון דיינים וחתמו אותו בתור עדים, אם כתוב בלשון עדים וחתמו אותו בתור הדיינים, אף על פי שנוסח החתימות שונה מנוסח של גוף הפרוסבול. כן? יפה. שם הנוסח בית דין, היינו, הוא בא פלוני ואמר לנו, מוסרן לכם פלוני פלוני שכל חוף שיש לי הגוונו כל זמן שרצה. ומה אתה כותם כל אחד מן הדיינים? אז לא חשוב והנוסח. כן, טוב, נראה כאן הלכה. כן, הגיע הזמן הלכה. בסוף הזה יש הלכות. בכל אופן, מה קרה היום החבר'ה?
נראה מפני הכבוד, משיב שלום לכל אדם.
או, בואו נראה, אנחנו בהלכה כבר, נדמה לי, כף זין, או כף חד. כן, כף זין, הנוסע בכלי רכב, ועוד מעט השקיעה, הוא לא יכול לעצור את האוטובוס. או שהוא הכביש מהיר, יש אנשים שעוצרים וזה אסור. אסור, אסור את זה. לא, אסור בכביש מהיר, בכביש מהיר סכנת נפשות. היא צריך להיכנס לאיזה מקום, להתרחק. מצד אחד אתה מרוויח מצווה הבאה בעבירה. זה צריך לדעת, אם אתה בכביש מהיר...
לפעמים אני נוסע, אני רואה אנשים לפני שער הגיא, עוד מעט שקיעה, כבר עומדים בצד, אז אתה רואה שלוש, ארבע מכונות, ומתחללים יחיד אנשים.
כן, כי הם עוד מעט מפסידים. הם לא יהושע בן נון שיכולים להגיד שמש וגבעון דום. טוב. בוא נראה מה לעשות. כשאין ברירה, נפלים יחידות. האדם הנוסע בכלי רכב, כך בלי תפילת 18, אם נוסע באוטובוס, הוא לא יכול להגיד לאוטובוס, תעצור. יש שם 50 אנשים. אם הוא במקום שישר, אז אם הוא ברכב פרטי, שאפשר לעצור נסיעתו לרדת מהרכב, להתפלא באופן שדעתו יושבת עליו, ויוכל לכוון בתפילתו, יעצור מנסיעתו וירד מהרכב ויתפלל. כן, עיין בשולחן ערוך הערה י' שאם היה רוכב על החמור, אינו צריך לרוץ לרד פלל. אפילו יש מי שיחזיק לו את החמור, מפלל דרך הילוכו. הוא רוכב על החמור וכתב משתם רשתה מפני שקשה עליו עיכוב הדרך, אין דעתו מיושבת עליו. באופן שיכולים לעצור את הנסיעה, להתעכב, תהיה דעתו מיושבת עליו, יש לעצור לרדת ולהתפלל. אולם אם אין אפשרות לעצור את הנסיעה, כגון בתחבורה ציבורית, וכן באופן שהירידה מכלי הרכב תגרום שדעתו לא תהיה מיושבת. הוא פוחד כל הזמן שמא יעבור רכב. יתפלל תוך כדי הנסיעה. מותר לו להתפלל תוך...
שמעתי שגם...
אז אם הוא נהג, הוא לא יכול לעמוד 18. הרגל אחת על הבנזין, הוא יכול אולי ברקס לשים. אז אם כן, יתפלל רגל עם רגל. ועל כל פנים, אם יכול לעמוד בשעה שמגיע בתפילתו למקום שצריך לכרוע, יעמוד. הוא מגיע, מתחיל ברוך אתה, אלוקינו עומד ומתיישב. מגיע לברוך אתה השם, מגן אברהם, מתרומם לרגע לברוך אתה. מגיע למודים, כן? כן, אז שוב פעם הוא קורא. הלאה. כדי שיקיים את הקריאות כראוי. כמו כן, אם יכול לעמוד בסוף התפילה, יעמוד כדי שיפסע שלוש פסיעות לאחוריו כדרכו. כן. מעניין. השולחן ערוך אומר שמי שמתפלל מיושב אחרי כן הגיע למקום שיכול עוד לעמוד ולהתפלל, אז הוא צריך לחזור ולהתפלל. אבל... כן, על כל התפילה. פעמיים. כי זה בדיעבד, זה תפילה של בדיעבד. אם השמש שקע, כן, השמש שקע זה משהו אחר. יש אבל אחרונים שאומרים שלא צריך לעזור להתפלל. משנה ברורה הביא ספר מגן גיבורים כתב שאם רוצה אחר כך להתפלל בנדבה, אם הוא אומר, טוב, לא התפללתי טוב, אני לא מקבל עליי תפילת נדבה, אם הוא מסוגל באמת לחדש בו דבר, יתפלל. בתור נדבה, ולא צריך העולם מדברי הפרי מגדים, מה שהשן ראוי להתפלל בנדבה. טוב, אז אם כן זה מחלוקת, המחבר אומר שיתפלל עוד פעם, ויש אומרים שלא, באופן שאין לו אפשרות להתפלל בעמידה, אם יש די זמן כדי למחוס חפצו. כן, באופן שאין לו אפשרות להתפלל בעמידה, אם יש די זמן כדי להגיע למחוס חפצו קודם שיעבור זמן תפילה, ולהתפלל מעומד חוונה, לא יתפלל טוב לנסיעה כשהוא יושב, אלא ימתין, וכשיגיע חוס מעלה שם מעומד, לא יגיד, אני צריך לחסוך זמן, אז אני עכשיו בנסיעה אתפלל שם, אני רוצה לרוץ לבנק. אדוני.
לא על חשבון.
לא על חשבון. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. תפילת ערבית. רבך חנניה, וקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, זכות זרעי. ואתה רומזת, שמה אדוני חפץ, 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 שמה אדוני חפץ